בעוד הקרב על גבעת התחמושת בעיצומו, התקדמו כוחות מתוך גדוד 6 לעבר שייח ג'ראח, ועד שעה 0500 כבשו את מלון אמבסדור ואת בית החולים שבצומת בית הספר לשוטרים בכביש רמאללה ירושלים. בשלב זה הועברו הטנקים שסייעו לצנחנים במילוי משימתם דרך בית הספר לשוטרים לתוך שטח האויב, אחרי שאנשי ההנדסה פרצו להם דרך בשדות המוקשים. כשעה לאחר מכן השלים גם גדוד 7, אשר פרץ בגזרה הדרומית יותר את עיקר משימותיו.
מכאן ואילך למעשה הקרב כבר שכח, וגבעת תחמושת תוארה לגמרי, גם שייח ג'ראח, שכונה אמריקאית, ובשעות אחר הצהריים התקבצנו באזור של בית הספר שמאחרי גבעת תחמושת. זה היה בשעות שלפנות ערב, ישבנו פעם ראשונה יחד, היו רוב הממפאים שם, מגד, סמגד, וישבנו שותקים, סקירו שמות, לא רק החד שאצל רבים מאיתנו היו דמעות בעיניים. כך כשאנחנו יושבים וככה שותקים, פעם ניגש איזה בחור צעיר, סגן משנה, צנחן, ופונה למגד שישב איתנו ואומר לו, מה קרה לי אוף? שמעתי משהו. לרגע ממש הייתה דומיה ולא יכולנו להוציא הגה מהפה. גם המגד, עד שהמגד פתח ואמר לו, מה ששמעת זה נכון. ובכן, הבחור הזה, אחיו, כשהוא שמע את זה, אחרי איזו דקה אומר למגד, אני רוצה לצרף לחטיבה. אז המגד אמר לו, כמובן, אתה חזור הביתה, חזור למשק. והוא עוד ניסה להתקיים, אבל בכל זאת אני רוצה להיות בחטיבה, אני רוצה להצטרף לגדוד. אבל המגד כמובן לא ירשה לו, והבחור הסתלק כלומת שבא.
ברגע שיורם התחיל ללכת בתעלה, עד אז הם ישבו בשקט, הם התחילו לראות עליו. הם פגעו בו, והוא נפצע קשה. היה רגע של המולה, אני חשבתי באותו רגע שהוא נפגע קל, כיוון שמעתי אותו מדבר, ככה מסביר לו בקור רוח לחייל מה לעשות ואיך לחבוש אותו. שמעתי את יורם מסביר לו איך לחבוש אותו. הוא אומר לו, תעשה לי וקום, כי הוא נפצע בחזה, והוא אומר לו, הוא אמר לו, תושיב אותי, והוא ביקש מורפיום. אבל בכל זאת זה היה שוק כזה שהממם נפגע, כל הזמן הוא הלך בהתחלה, הוא הלך ראשון, בכלל לא נתן לעבור אותו שום דבר.
באותם הרגעים הייתי בחדר, תוקה למיטה, אחרי נקישת נחש. שכבתי לבד, כולם הלכו לאכול ארוחת ערב, זה היה בערך 19:00. הייתה לי הרגשה לא נעימה. האחות באה לחדר, היא לא אמרה שום דבר, היא מזרק ביד. היא זריקה לי, אני התחלתי להבין בדיוק מה הולך, לא שאלתי הרבה שאלות. רציתי לשמוע שהוא פצוע, וידעתי שזה לא זה. והזריקה היא שבישרה לי את הבשורה. אני זוכרת, רק התחלתי לצעוק וצעקתי, ואני זוכרת שקיבלתי עוד זריקה, והייתי לגמרי מטושטשת, ובאו הרבה חבר'ה לחדר, ואני יודעת שכל הזמן רק צעקתי, ואני גם לא זוכרת מה בדיוק. לא רציתי להאמין. גם לא אימנתי, כל הזמן חשבתי שזה לא נכון, שיש תקווה לשמוע, שבכלל לא קיבלתי את זה. והתחלתי לזכור דברים, כשהורם בא לבית חולים, לבקר, דברים מהצבא, דברים משותפים, משותפים לילד בחדר. הכרתי אותו בבית אורן, הוא היה מדריך שלי. בכיתה ט' הוא היה בי"ב, הוא היה מדריך. והיינו חברים 4 שנים לפני הנשואים. כל זמן הייתי חושבת על זה, איך יורם היה רוצה שאני אתנהג.
זמן קצר אחר כך הביאו 2 פסיעים של הירדנים, קצין וחייל. והחבר'ה שהביאו אותם אמרו שאלה הצלפים שפגעו באופר. אותה שעה עמדו ברחבה בחצר הרבה חיילים, התקבצו מסביב, והתחילו לומר בפה מלא בקול, תפסיק, אל תיגע בהם, עזוב אותם, אלא הרגו את עופר. חבשנו אותם, וייתכן שה... דווקא התגובה שלהם, של הירדנים, היא אולי אשר נתנה לנו כך את הרצון הזה להפגין ולהראות את מותר החיילים שלנו מהם. החייל היה מבוהל עד מוות, ולמעשה היה בטוח שירגו אותו במקום. הקצין היה כפינר טיפוס גאה יותר, וידע להבליג על כאב שכב, אבל ראית שהוא מודה אולי בלי מילים על מה שעושים לו.
הוא היה ילד טוב, טוב מאוד, מאז שאני רק זוכרת. הוא יצא לבית ספר, נשיקה לי, נשיקה למזוזה. הוא חזר אותו הדבר, שאלה אמא לאיך את מרגישה. ובכלל התחברנו עוד יותר משך החצי שנה שהוא היה בבית בין הצבא ובין האוניברסיטה, שהוא היה צריך להיכנס לבר אילן. ודיברנו לא פעם, התיישבתי על ידו. היה ילד סגור, רציני, יחד עם זה, הומור. לפעמים רציתי את המחשבות שלו. אז אמרתי, דודיקו, על מה אתה חושב עכשיו? אמא, גם את המחשבות שלי את רוצה? אמרתי, הפעם כן. כי אתה יושב ככה וחושב ואוכל את הציפורניים שלך. אז הוא אמר, אמלה, אם בכל זאת, בכל זאת, בכל זאת לא יקבלו אותי לאוניברסיטה, אז אני רוצה לחזור לצבא ולהיות בצבא הקבע. שאלתי, למה כל כך אתה רוצה לצבא הקבע? אמא, את אמרת לי פעם שאני בריון, נכון? כן. אז פועל בניין אני לא יכול להיות. שנתיים וחצי הייתי בצבא ופספסתי. אף פעם לא החזקתי רובה ביד. אני רוצה פעם. אז אני יודעתי כבר שחבל היה לי כל הזמן שביקשתי ממנו, דודיקו, תבטיח לי רק דבר אחד, אל תתנדף. הוא חייך, הסתכל עליי, הוא אמר, אמא, אתה יודעת הרי שאני לא יכול להבטיח מה שאני לא יודע לקיים. כששומעתי שהוא התנדב, בכלל לא התפלאתי. בכלל לא. כי זה הוא היה. אני אוהבת מאוד את הילדים שלי. ההובי שלי, הילדים, להגיש להם. אף פעם לא לוקחים כוס מים לבד. זה ההובי שלי, לטפל בהם. אבל הילד הזה היה הילד שלי. למה? הוא דרש אהבה ונתן מאוד אהבה. כל הילדים אוהבים אותי, אחד יודע את זה להראות, אחד לא. האמת, האמונה אצלי הייתה כל כך חזקה. דאגתי לכל אחד, לשכנים, לבני דודים, לבעלה של ביתי, שיקרא להם משהו, על דודי לא, בשום אופן לא. אמרתי, לא, דודי, הוא יחזור 1000% בריא ושלם. כי על מוות לא חשבתי, אני חשבתי יותר על שבי, ואני אמרתי, הוא הרי כל כך עם אופי חזק, וכל כך כושר, כמו שור קטן. אפילו חודש שיתנו לו רק מים ולחם, הוא יחזור, רק שיעזבו אותו לחזור. על מוות, לא, לא חשבתי. כששמעתי ברדיו, שאמרו שהשמנת של השמנת הלך, אז אמרתי, אולי בשביל זה הוא הלך.
אחרי שנפל פגז זרחן בתוך המחלקה שלנו, ולמעשה כשניסינו בינינו תוך כדי המעשה לחשוב מה היה קורה אילו במקום פגז הזרחן הזה היה נופל פגז חנם, כי פגזים כאלה התפוצצו סביבנו כל הזמן, אז התחילה התחושה של הנה המוות הולך מולנו.
את הפצועים יותר קל העבירו לארזה, ושם אני לא יכלתי פשוט מאוד לשקוע, אולי היום זה ייראה כדבר הירואי, אבל פשוט מאוד לא יכלתי להישאר בבית חולים. אני זוכר שהסתובבתי שם כמו משוגע, לא הייתי מסוגל בכלל לשבת על מקום אחד. מה שהיו שם, אני זוכר, זה גיליונות של שבוע מגזינים, והייתי מדפדף בהם כמו משוגע. הכניסו אותי לרופא, ביקשתי ממנו שהוא ישחרר אותי. אז ראיתי שהוא רושם לא לשחרר לפני הוצאת תפרים, זאת אומרת, זה ייקח עוד שבוע, עוד שבועיים. אמרתי לו שאם הוא לא משחרר אותי, אני מסתלק. למחרת בבוקר קמתי והסתלקתי.
חזרתי מעט לאחור על מנת למצוא את החובשים. הגעתי למקום שלפי מיטב ידיעתי הם היו צריכים להיות. לא מצאתי שם אף חובש או רופא שלם. היה מהם הרוג אחד, הרופא עצמו שכב פצוע ושוטה דם. הוא ביקש מאחד החובשים האחרים שיזריק לו מורפיום, ושמעתי אותו אומר לו, דוקטור, אין לי יד להזריק לך. ובאמת ידו הייתה משוסעת מרסיסי פגז.
בשעות הערב, זה היה בסביבות שעה וחצי, רבע לשמונה, אני שומע את הסמגד, קורא לי אורי בוינה. יש לך הזדמנות לחפר על החטאים, לך תקבל לידה. היה כבר 8:30 בערך, לקחתי איתי חובש, נכנסו פנימה לשכונת המוגרבים, הגענו לאיזה בקתה, נכנסנו פנימה, בחצר היו מכונסים כל מיני שכנים, שכנות, אמרתי לחובש ולזמי שליוו אותי חכות בחוץ, נכנסתי יחד עם הבעל לחדר, חדר קטן ביותר, אולי 1.5 מטר או 2 מטר על 1.5 מטר. בחדר הייתה מיטה שתפסה למעשה את רוחב החדר. שם שכבה אישה שקראה ללדת, ולמרשותיה על הרצפה שכבו שני ילדיה. ובחדר לא היה מקום אולי לא יותר מאשר עוד שני אנשים, ועמד באמת הבעל ועמדה גיסתה. הייתי לבוש כמובן כחייל, הייתי חגור בחגור קרב, כוח פלדה, עוזי, מקדח, אקדח רקטות עוד מזנב מחורנית, פנס על החגור, פלוס העובדה שזה בערך 3 ימים ולילות שלא ישנו והיינו בפעילות. והייתה באמת מבוכה, וראיתי שהאישה הסתכלה עליי בחוסר אמון מוחלט. התחלתי לשאול אותה מספר שאלות מקצועיות בערבית רצוצה, וקצת פה ושם שזורה בעברית, ונתתי לה להבין שאני קצת מתמצא בתרופות, היא ראתה לי תרופות שונות, והנה לפתע היא אומרת שהיא סבלה מלחץ דם גבוה. זה שימש לי קהילה להציג את עצמי באופן מוחשי יותר. אמרתי מיד לחובש, רוץ, תביא לי מכשיר מד לחץ דם וסטטוסקופ. הוא הביא לי את זה, וכשזקתי את המד לחץ דם, סטטוסקור, מדעתי ללחץ דם, נשבע הקרח, והבינו שאני באמת רופא. עמדתי לידה, הנחתי את האוזי לידי, ועזרתי לה בתהליך הלידה. תוך השעה הזאת הצלחתי להסביר לבעל הבית שכדאי גם להכין איזה קערת מים חמים, איזה מגבת, שבאמת לקראת הלידה ממש הוא הכין לי. וכך עמדתי וסייעתי לה בתהליך הלידה, עד שלבסוף נולדה ילדה. רק לתאר עד כמה שלא היינו מוכנים לזה, עד כמה שהאמצעים היו פרימיטיביים, תפסנו איזה חוט הרצפה שמצאנו שם בחדר, שתמשנו בו לקשירת הטבור, ותפסנו איזה מגבת שהוכנה עבורי, ועטפנו את התינוקת, כשהיא נולדה, כאילו נכנס אור לחדר. הבעל והגיסה פרצו בצווחות שמחה, הילדה הייתה כמובן מאושרת, וגם בחוץ השמחה הייתה עצומה, החובש כבר נכנס לחדר, ומיד הגיע גם קפה, שתינו לחיים, והתברר שכולם כביכול ילדים טובים שלנו מאז ומתמיד. לא ידעו למעשה איך להודות לי, ותישאר, ותשתה, ופה ושם. חיכינו כמקובל עד ששיליה תצא, כפי שמקובל במקרים כאלה. היינו שם עוד איזה חצי שעה אחר כך, כשראינו שהכל בסדר, אמרנו לה יפה שלום. הייתה לנו אפילו הצעה לשם בשבילה. אמרנו לה, אמרתי לבעל שכיוון שהייתה ילדה, הייתה ילדה יפה באמת, אמרתי לה, נקרא לה ג'מילה, הוא חייך, היה מבסוט, היה בסדר. חשבתי שעוד יהיה סיפק בידי לראות אותם אחר כך, אבל למעשה אחרי יום, אחרי יומיים, כל השכונה הזאת פונתה וכל המבנים האלה נהרסו, וכמובן לא ראיתי אותה יותר. אני זוכר כשיצאנו, זמי החובש ואני, והגענו לחבר'ה, חבר'ה שכבו בצד הסמטאות. אני זוכר שקיבלו אותנו, לא יודע איך להתבטא, בשמחה, ככה ברוח של הומור, אבל הייתה אווירה, הייתה אווירה טובה באותו רגע. קיבלו את זה כיפה, כתפחי לגב, כל הכבוד דוקטור, איזה סיום. באמת הייתה הרגשה ש... אם בתוך כל הזוועות האלה, ואחרי כל מה שהיה, עוד אפשר להביא נפש נוספת לעולם, אז באמת דבר שמביא סיפוק עצום.